השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ח בא במציע מאתר sinai.org.il. אני מזכיר למי שלא יודע, באתר עצמו אפשר להירשם לקבל את השיעורים במייל באופן אוטומטי או ב-RSS וכולי. היינו באמצע דיון על הונאה. בדיון הזה הגענו לזה שיש דברים שאין בהם הונאה, שזה עבדים, שטרות, קרקעות והקדש. אותה משנה דיברה על עוד משהו שאין באותם תחומים, אין בהם שומר חינם לא נשבע, שומר שכר לא משלם, אין כפל ואין ד' והי. עכשיו אנחנו מדברים על זה ששומר חינם לא נשבע בשביל להיפטר, אלא הוא פשוט פטור. מקשה הגמרה, הורמינו, מברייתא שמדברת על שקלים. היה צריך לתרום שקלים, חצית השקל, פעם בשנה לבית המקדש. מהשקלים האלה היו קונים את קורבנות הציבור. אז מסופר שם שבני עיר שלחו שקלים עם שליח, והשליח איבד את השקלים. עכשיו, מי הפסיד מזה שהוא איבד את השקלים? תלוי. אם הוא איבד אותם, והם גילו שהוא איבד אותם לפני שבבית המקדש תרמו, כלומר, הרימו מתוך השקלים החדשים לצורך לקיחת קורבנות חדשים, אז כיוון שהם גילו על זה לפני, הם צריכים להביא עוד פעם. אבל אם הם גילו רק אחרי, הם פטורים מלהביא, כי כשתורמים מהשקלים בבית המקדש, מכוונים גם על כל מי ששלח שקלים, וזה הלך לאיבוד ולא יודע על זה. אז העיר יצא ידי חובה, אם הם גילו רק אחרי. אז עכשיו, השליח הזה שאיבד, הוא שומר חינם, ואומרת הברייתא, הוא צריך להישבע למי שנפגע מזה שהוא איבד. אז אם הם גילו לפני, אז הם צריכים להביא עוד פעם, אז הם אלה שנפגעו, אז הוא צריך להישבע לבני העיר, להם. אם הם גילו רק אחרי, אז הם יצאו ידי חובה, ומי נפגע? ההקדש, שהוא הפסיד את השקלים שלהם. אז הוא צריך להישבע להקדש. אבל בין כך ובין כך יוצא שהשליח הזה נשבע על שקלים, ושקלים זה הקדש. אז איך אתה אומר במשנה שלא נשבעים על הקדש? אנחנו נראה בגמרא שלושה תירוצים. נתחיל מהסוף להתחלה, כי הסוף הוא הכי פשוט. תירוץ אחרון, אומר רבי אלעזר, באמת לא נשבעים על הקדש. למה שם נשבעים? תקנת חכמים. תקנו שישבו בשביל שלא יזלזלו בשמירה של הקדש. זה תירוץ שלישי. תירוץ שני, רבי יוחנן אומר, שזה דעת רבי שמעון. במשנה ראינו שרבי שמעון מחלק בין שני סוגים של הקדש. הקדש שהבעלים חייב באחריותם, למשל כשהוא אומר, הרי עליי עולה, ואז אם הקורבן הזה הולך לאיבוד הוא צריך להביא עוד אחד, אז במקרה כזה זה נחשב גם קצת שלו, ואז כן יהיה דין הונאה. הקדש שהבעלים לא חייב בחיותם, אז זה לגמרי לא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא, ולא יהיה הונאה בזה. אותו דבר אומר רבי יוחנן, יהיה לגבי שבוע. כיוון שאנשי העיר, אם הם גילו לפני, אז הם חייבים להביא עוד פעם שקלים, אז זה נחשב שהם חייבים בחיותם, ואז ממילא זה קצת שלהם, ולכן השליח נשבע להם. אז זה תירוץ מאוד יפה לגבי הרישא, למה הוא צריך להישבע לבני העיר? אבל זה לא מסביר למה הוא צריך להישבע גם לגזבר. הרי אם הם גילו שהוא איבד את זה רק אחרי, אז הם פטורים, אז זה כבר לא הקדש שהם חייבים באחריותם, אז אין סיבה שהוא יישבע. אז התירוץ הזה נדחה. ועכשיו לתירוץ הראשון. התירוץ הראשון אומר שמואל, בכלל לא מדובר פה על מה שחשבת, לא מדובר פה על שומר חינם, והוא לא נשבע בשביל להיפטר. מדובר פה על שליח שעושה את זה בשכר, והוא גם לא צריך לשלם, כי במשנה כתוב ששומר שכר לא משלם במקרה כזה, כי זה הקדש. אז למה הוא נשבע? כי הוא רוצה את השכר שלו, רוצה שישלמו לו, והוא בא וקש שישלמו לו, והם אומרים לו מה לשלם? לא ביצעת את השליחות, אז הוא צריך להישבע שהוא היה בסדר. גמרא תשאל, אני טיפה קופץ, מילא שהוא לא צריך לשלם על הנזק, אבל למה שנשלם לו את השכר? הרי סוף סוף הוא איבד את זה, ושומר שכר אמור לא לאבד. למה שנשלם לו שכר על השליחות? אומרת הגמרא, הוא לא איבד את זה, אלא הוא איבד את זה באונס. ואז גם הוא אמור להיות פטור. ולכן מגיע לו תשלום על העבודה שלו, והוא נשבע למעסיקים שלו שהוא היה בסדר, ובקש מהם כסף. אז עוד פעם, זה מסביר רק את הרישא, למה צריך להישבע לבני העיר? למה הוא צריך להישבע לגזבר? אז אומר רבא, באמת הוא לא צריך להישבע לגזבר. הוא באמת בכל מקרה, בין ברישא בין בסיפא, נשבע לבני העיר. בסיפא הוא נשבע לבני העיר בנוכחות הגזבר. למה? כי סוף סוף במי הוא פגע? בגזבר, לא בבני העיר. ולכן הגזבר שם, בשביל שהגזבר לא יחשוד בשליח. סיימנו חלק ראשון. הדבר הבא שאמרנו במשנה זה ששומר שכר של הקדש לא משלם. מקשה רב יוסף מרחמה לרבא, כתוב שאם גזבר שכר בכספי הקדש פועלים בשביל לשמור על הפרה אדומה, בשביל לשמור על ילדי הכהנים שלא יתאמו, בשביל לשמור על הזרעים לעומר וכולי, אם הוא שכיר ליום, כלומר כל יום הוא שכיר בפני עצמו, אז לא נותנים לו שכר שבת, כי אסור לסחור מישהו שיעבוד בשבילך בשבת באופן ספציפי, וממילא הוא גם לא אחראי אם יקרה משהו בשבת הזאת. אבל אם הוא שכיר ליותר מיום, לשבוע, לחודש, שנה וכולי, אז נותנים לו גם שכר על שבת, מבליעים את זה, וממילא לפיכך אחריות שבת עליו, כלומר אם יקרה משהו בשבת, הוא ישלם. עכשיו מה יוצא מכאן? אם נעזוב שנייה את שבת, ברור כאן ששומר שכר, אפילו שהוא שומר על הקדש, משלם, ואנחנו אמרנו במשנה שהוא לא משלם. אז נראה שני תירוצים. תירוץ ראשון, באמת הוא לא משלם, וכאן דובר על משהו אחר לגמרי. כמו שאמרנו מקודם, הוא רוצה את השכר שלו, את המשכורת שלו. אז אם הוא שכיר רק ליום, אז לא נותנים לו שכר שבת, ומייל הוא גם לא יכול לדרוש את זה. אם הוא שכיר ליותר מיום, אז נותנים לו שכר שבת, ומייל הוא יכול לדרוש את זה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, ברור שאם הוא שכיר ליום ולא נותנים לו שכר שבת, אז הוא גם לא יכול לדרוש את זה. מה החידוש? לא נותנים לו, אז ממייל הוא גם לא יכול לדרוש. זה ברור. לכן הגמרא דוחה את התירוץ הזה, ויש עוד תירוץ. רב ששת אומר, באמת מדובר פה על תשלום. ובאמת שומר שכר לא אמור לשלם על נזק שקרה כשהוא שמר על ההקדש. אבל כל הדין הזה זה ברירת המחדל. אבל אם שני הצדדים הסכימו במפורש שהוא כן ישלם, אז הוא כן משלם. איך הם צריכים להסכים? צריכים לעשות קניין סודר ביניהם, שהוא כן אחראי ושהוא כן צריך לשלם, ואז הוא צריך לשלם. אז זה חידוש שבעצם כל מה שאנחנו אומרים כאן זה אם אין הסכמה אחרת. זה ברירת המחדל, אבל אם יש הסכמה אחרת, אז הוא כן צריך לשלם. ואנחנו חוזרים למשנה. רבי שמעון במשנה, כמו שכבר הזכרנו, חילק בין קודשים שחייב באחריותם לקודשים שלא חייב באחריותם. קודשים שחייב באחריותם, אז זה יותר של האדם. ולכן יהיה דין הונאה. קודשים שלא חייב באחריותם זה רק של הקדש ואין דין הונאה. עכשיו יש ברייתא מאוד דומה. תני תנא כמד רב יצחק בר אבא. הוא דיבר לא על הונאה, אלא על אשם גזלות. כלומר, אדם שנשבע לשקר שהוא לא גזל או שהוא לא קיבל פיקדון. כתוב נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם וכיחש בה אמיתו ופיקדון וכולי. בסוף הוא משלם קרן חומש ואשם. עכשיו, ההווה מן הפה של הגמרא זה דווקא שככל שזה של השם, יש יותר סיבה לשלם את האשם, וככל שזה של אדם רגיל, אז אין סיבה לשלם את האשם. מאיפה הוא לומד את זה? כי כתוב, מעלה מעל בהשם וכיחש באמיתו. אז הוא דורש בהשם וכיחש, אז הוא חייב. אבל אם זה רק באמיתו, אז לא. ולכן הוא אומר, אם זה קודשים שחייב בחיותם, אז זה שייך להשם, והוא חייב קורבן אשם. אם זה קודשים שהוא לא חייב בחיותם, אז זה נחשב של אמיתו, והוא פתום. אומר לו רב יצחק בר אבא להפך, ולהפך בשני דברים. קודם כל להפך בעצם הסברה. אדרבה, צריך לקרוא את הפסוק ככה. הוא מעלה מעל בהשם, פסיק, וכיחש באמיתו. כלומר, ככל שזה שייך לידיעות, דווקא אז יש סיבה לחייב אותו בקורבן אשם, כמו שראינו בכל שאר הדברים של הונאה ושבועות, וככל שזה של הקדוש ברוך הוא, אז אין סיבה לחייב. זה דבר ראשון שהוא הופך. דבר שני שהוא הופך זה כמו רבי שמעון. דווקא דבר שחייב בחיותם זה דבר ששייך לאדם. דבר שהוא לא חייב בחיותו זה לגמרי של ההקדש. עכשיו כיוון שהוא הפך את שני הדברים, אז זה כמו מינוס כפול מינוס זה פלוס, אז יוצא שבעצם מבחינת השורה התחתונה לא השתנה כלום. כלומר גם הוא אומר שקודשים שחייב בחיותם חייב, קודשים שלא חייב בחיותם פטור, רק מסיבה בדיוק הפוכה. קודשים שחייב בחיותם זה שייך לאדם. ולכן הוא חייב. קודשים שלא חייב בחיותם, זה רק של ההקדש, ולכן הוא פטור. מה לומדים בכל זאת מהמילה בהשם? הוא לומד שלמרות שחייב בחיותם, וזה לכאורה של האדם, כיוון שסוף סוף יש בזה צד של הקדש, היינו חושבים שאולי הוא פטור, כמה שמלן שגם אז הוא חייב. ודבר אחרון, בעניין הזה ראינו במשנה שרב יהודה מוסיף עוד כמה דברים, שאין בהם הונאה. ספר תורה אומרת הגמרא למה? כי אין קץ לדמיה, אין לו מחיר. מרגלית ובהמה גם כן למה? כי הוא רוצה לזווגם והם חשובים. ולכן הוא מוכן לשלם גם יותר מהרגיל ולכן אין בזה הונאה. הממר נותן לזה גבול עד פי שניים. עוד דבר רב יהודה בן ותרא אומר שאם אדם מוכר כלי מלחמה במלחמה זה דבר שאין לו מחיר כי זה חיי נפש ולכן אין בזה הונאה. ועכשיו אנחנו עוברים למשנה, הונאת דברים. יש לנו קצת מנוחה מהדפים הקשים של הפרק עד הפרק הבא. אז המשנה אומרת שכשם שיש הונאה במקח וממכר, כך יש הונאה בדברים. גם אם אתה מצער מישהו מדרכים שונות, גם זה נקרא הונאה. אז נקרא את המשנה ואת הברייתא ביחד, כי הם חוזרים אחד אל השני קצת, הברייתא מוסיפה כמה מקרים. אז מקרה ראשון, אם אתה הולך לחנות ואומר בכמה חפץ זה, בודק מחירים, כשאתה יודע שאתה לא באמת רוצה לקנות, בברייתא זה בשם רבי יהודה, לא יתלה עיניו על המקח כשאין לו כסף. דבר שני, בתחום הזה של ממון שכתוב בברייתא, שהוא גם לא ישלח לקוחות למוכר לקנות איזשהו מוצר, למשל תבואה, כשהוא יודע שבעצם למוכר הזה אין את המוצר הזה. זה דבר אחד. תחום נוסף, בעל תשובה, בן גרים, אסור להזכיר לו את מעשיו הראשונים, אסור להזכיר לו את מעשי אבותיו. הברייתא מוסיפה על זה שאם גר בא ללמוד תורה, לא יגיד לו פשע חל נבלו, ילמד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אם אדם יש לו איסורים, הוא לא יגיד לו, טוב, כנראה זה מגיע לך, כמו שאמרו חבריו של איוב. עוד דבר שהברייתא מוסיפה זה מקור לכל הדין הזה. היא אומרת שהונאת ממון, למדנו מי וכי תמכרו ממכר לעמיתך וכולי, אל תנו איש את אחיו. אז לכן הפסוק שיש אחרי זה בתורה, ולא תנו איש את עמיתו, זה כנראה מדבר על הונאת דברים. דבר שני שהברייתא מוסיפה, בסוף הפסוק כתוב ויראת מאלוקיך, שזה נכתב בגלל שזה דבר המסור ללב. כי יש דברים שאתה יכול לומר, ורק אתה יודע אם באמת התכוונת לעשות הונאה, או שבאמת היית תמים. למשל, כשאתה שולח אדם לחנות, ואולי באמת חשבת שיש לו את המוצר. זהו, ועכשיו הגמרא מוסיפה עוד כל מיני מימרות על החומרה בלצער אדם אחר. אז דבר ראשון, אומר רבי יוחנן בשם רשבי, שהונאת דברים היא יותר חמורה מהונאת ממון. למה? יש שלוש סיבות בגמרא, או כי נאמר בזה ויראת מאלוקיך, או כי זה בגופו והונאת ממון זה רק בממונו, או כי זה לא ניתן להישבון, הונאת ממון אפשר להשיב. מימרה שנייה, תני תנא קמיה דרבי יצחק, כל המלבין פני חברו כאילו שופך דמים, ואומר לו נכון, כי באמת רואים איך שאדם אוזל מהפנים ונהיה לבן. ומימרה אחרונה, רב דימי אמר שבמערבה הם היו זהירים מאוד לא להלבין פנים, ורבי יוחנן אמר ששלושה אנשים שיורדים לגיהנום לא עולים משם אף פעם, והם מי שבא לאשת איש, ומי שמלבין פני חברו, ומי שמכנה לו שם רע. כלומר, מכנה שם זה גם מלבין, אבל זה מצב שבו כבר כולם קוראים לו ככה, ולכן פניו כבר לא נהיות לבנות, ובכל זאת זה אסור, כי אתה עושה את זה בשביל לצייר אותו עד כאן.